לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הצעד הבא של האנושות עם אדם וים. בפודקאסט אנחנו מנהלים שיחות בנושאים מגוונים כמו בינה מלאכותית, פילוסופיה, היסטוריה, טכנולוגיה, כלכלה, ואיך כל הדברים האלה מתחברים בעתיד שכבר כאן. אדם ואני שנינו באים מהעולם הטכנולוגי, בונים בעולמות הבינה מלאכותית בשנים האחרונות, וימים אלו כל אחד עובד בסטארט-אפ שלו. שנינו אוהבים מאוד להיות חלק מהשיח הגלובלי, ומה שאנחנו מנסים בעצם לייצר פה זה שיח באותם נושאים בעברית לקהל הישראלי. בפרק הזה שמחנו לארח את מייק ארליקסון. מייק הוא דוקטור למתמטיקה מהטכניון, מומחה בינה מלאכותית ומשין לרנינג, וכיום עובד כ-Tech Lead בחברת סול סקיורטי. מייק הוא אחד מהאנשים היותר פעילים בקהילת הבינה מלאכותית בארץ, עונה לשם משין לרנינג ישראל, תוכלו למצוא אותם בפייסבוק ובטוויטר, מאוד ממליצים לעקוב. מייק בנוסף לכל מנגיש תכנים אקדמיים בקצרה ובעברית, יש לו פינה, העונה לשם Short Hebrew Papers View, ואם זה לא מספיק, הוא גם פרסם ספר בעברית, העונה לשם Deep Learning בעברית, זמין לכולם באינטרנט ובחינם. את הפרק התחלנו ממאי בעצם מארכיטקטורת על טרנספורמרים, שהבטא שינוי כל כך משמעותי בעולם ה-AI בשנים האחרונות, מה קדמנו ומה הפך אותה בעצם לכל כך חדשני. שם התקדמנו לדבר על תהליך האימון שאופן-AI עשו מרלט שייף, שהתוצר הסופי שלו הוא לא פחות משמעותי מ-ChatGPT, שכולנו מכירים. שם לקחנו את השיחה למקום קצת אחר, פחות טכנולוגי, האתגרים בעולם שאין יותר מידע טהור, כלומר מידע שלא מותנה באידיאולוגיה או מניעים ספציפיים, אלא עובדות כעובדות. דיברנו על איך עולם הבינה המלאכותית מעצים את אותם אתגרים, ואם יש דרך להילחם בזה, מהצד הטכנולוגי, כן מהצד התרבותי. נענו בין אופטימיות לגבי העתיד והפסימיות, מכוח המציאות הנוכחית, והמסלול עליו נראה שאנחנו נמצאים עם בעיות של טיק טוק ושאר רשתות חברתיות. מקווים שתהנו. אז מייק, דבר ראשון, תודה שאתה פה, ונשמח להתחיל בארכיטקטורה שככה התחילה את ההתקדמות המאוד משמעותית, שאתה איש שם ב-2017, ובעצם בוא תן לנו איזושהי סקירה למה זה טרנספורמרים, למה זה היווה שינוי כל כך משמעותי בעולמות העיבוד שפה, ובעצם אתניע את מה שקורה עכשיו בעולמות הבינה מלאכותית.
אוקיי, אז קודם כל שלום לכולכם, תודה שהזמנתם אותי, וכיף להתארח אצלכם, ובואו נתחיל עם הטרנספורמרים. אוקיי, אז בעצם כמו שאתה אמרת, המאמר הראשון שבעצם הכניס את המושג הזה לתודעה שלנו היה Attention is all you need, שיצא לדעתי בנובמבר נראה לי 2017, עכשיו, ובעצם מה שהמאמר הזה עשה, הוא יצא ארכיטקטורה חדשה, בעצם לטיפול בדאטה סקוונציאלי. עכשיו, מה זה דאטה סקוונציאלי? למשל שפה, אבל לא רק. למשל, גם תמונה זה דאטה סקוונציאלי, הרי פיקסלים מסודרים בסדר מסוים, אם אתם מחרבשים את הפיקסלים בתמונה, עושים להם פרמוטציה, זה יצא תמונה שונה. גם אודיו, גם וידאו, כל הדברים האלו, כל הסוגי דאטה האלו הם דאטה סקוונציאלי, זאת אומרת, הארכיטקטורה הזאת, עובדת גם עם הדאטה הזה. עכשיו, אז מה בעצם המיוחד בה? בשביל להבין מה המיוחד בה, צריך להבין מה היה קודם. אז קודם, הארכיטקטורות שבעצם, הארכיטקטורה, או אפשר להגיד המשפחה של הארכיטקטורות ששלטה קודם לפני עידן הטרנספורמרים, הייתה מה שנקרא Recurrent Neural Net, שבעצם גם הייתה מיועדת לטיפול בדאטה שהוא דאטה סדרתי, דאטה סקוונציאלי, אבל היא לא הייתה מספיק חזקה בשביל בעצם לאבד בעין את כל המורכבויות שיש בדאטה של השפה הטבעית, ובעצם מה שהטרנספורמרים הוא בעצם שדרוג, אפשר להגיד שדרוג, ארכיטקטורה קצת אחרת, אבל אפשר להגיד שזה שלב הבא בארכיטקטורות לדאטה סקוונציאלי, כולל השפה. אז מה בעצם המיוחד בטרנספורמרים? אז מה זה בעצם דאטה סדרתי? כשאני נגיד מאבד דאטה סדרתי, אני עכשיו, נגיד שאני רוצה לאמן מודל לענות על שאלות, אוקיי? אז מה בעצם המודל הזה צריך לדעת לעשות? המודל צריך לדעת לעשות שני דברים. קודם כל, המודל צריך לדעת להבין את השאלה, והמודל צריך לדעת גם, בנוסף להבין את השאלה, גם לדעת לגנרט את התשובה. זאת אומרת, המודל צריך להיות לו יכולת, איכשהו בהינתן שאלה להבין מה הנושא של השאלה, ואיכשהו לגנרט את התשובה. אז איך זה בעצם עובד, ואיך העוצמות של הטרנספורמרים נכנסו פה. אז בעצם, הטקסט, הדאטה סקוונציאלי הוא מעובד, מה שנקרא טוקן, אוקיי? אנחנו מכניסים את הדאטה, טוקן טוקן, אוקיי? ככה זה היה לפחות לפני הטרנספורמרים. עכשיו, ואז אנחנו מגנרטים. מגנרטים אנחנו גם עכשיו, אנחנו מגנרטים טוקן טוקן. עכשיו, אז מה בעצם הטרנספורמרים הציעו? הטרנספורמרים בעצם הציעו יכולת בעצם לאבד דאטה בצורה מקבילית. מה זה מקבילית? למשל, אני עכשיו קיבלתי את השאלה, ואז אני עכשיו, השלב הראשון של גנרות התשובה זה בעצם להבין את השאלה. אז בעצם אני קיבלתי את השאלה, ואז הטרנספורמרים נתנו לי בעצם יכולת להכניס את כל השאלה יחד, ולאבד אותה, בעצם לקבל את הייצוג שלה יחד. לא כמו שהיה ב-Recurrent Neural Net, כי ב-Recurrent Neural Net אתם מכניסים כל פעם טוקן, 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 אוקיי? זה איתי. ויש עם זה עוד בעיות שאני אגע בהם קודם, אבל הטרנספורמר, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא בעצם אפשר עיבוד מקבילי של הדאטה, אוקיי? Okay. לפחות כשאתם מכניסים את הדאטה לטרנספורמר, אוקיי? זה מה שזה, דרך אגב, יש הרבה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הרבה שגיאות בלהגיד מה היה חדש בטרנספורמר. אז הדבר היחיד והחזק ביותר שהיה חדש בטרנספורמר, זה בעצם עיבוד דאטה מקבילי, אוקיי? ה-attention והרבה דברים אחרים, היו לפני. היו recurrent neural net עם attention, והדבר הכי חזק שהיה בטרנספורמר, לפחות לדעתי, כי כל הדברים האחרים היו, זה בעצם יכולת עיבוד דאטה מקבילית, וזה מה שצריך לזכור. אוקיי? זאת אומרת, אני מקבל שאלה, אוקיי? דרך כלל, הטרנספורמר הראשון בעצם אומן על לתרגם מאנגלית לגרמנית, או מגרמנית לאנגלית, או גם זה וגם זה, אני לא זוכר בדיוק. אז גם שם צריך לקבל את הטקסט באנגלית, ולתרגם אותו לגרמנית. עכשיו, וזה בעצם, אנחנו לא ניכנס לקרביים של איך זה נעשה, בוא נגיד ככה, צריך קצת תמונות בשביל להסביר את זה בצורה ברורה, אבל בגדול, okay. צריך להבין שהיכולת עיבוד דאטה מקבילית זה הכוח של הטרנספורמרים.
עכשיו, שאתה מתכוון שהטרנספורמר מקבל את כל הדאטה, מאבד את כל הדאטה בצורה מקבילית, אתה מתכוון שצורך הדוגמה, יש את השאלה שנכנסת כקלט, ואז הוא עדיין מגנרץ טוקן אחרי טוקן, מילה אחרי מילה, אבל כאילו, בכל פעם, כל טוקן, כל מילה שמגנרץ חדשה, ביחד עם כל מה שהגיע לפני, כל זה נמצא כקונטקסט לגנרוץ הבא.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה בעצם, וצריך להבין, כשאני מקבל את השאלה, העיבוד שלה הוא מקבילי. כשאני מגנרט את התשובה, אין לי ברירה, אני מגנרט טוקן פר טוקן, לפעמים יש שיטות לגנרט כמה טוקנים יחד, אבל בגדול אין ברירה, צריך לגנרט טוקן טוקן, אי אפשר לגנרט הכל יחד, זאת אומרת, ניסו לעשות דברים כאלה, זה פשוט לא עבד, כי שפה טבעית זה דבר מורכב. עכשיו, איזה בעיה בעצם הטרנספורמר פתר? הוא פתר בעיה של recurrent neural net, שrecurrent neural net הם מכניסים טוקן פר טוקן, ואז מנסים לזכור את כל מה שהיה לפני, וזה מאוד מאוד קשה. מה זה לזכור את מה שהיה לפני? נגיד עכשיו אנחנו בעצם מגנרטים טוקן מסוים, אז בעצם איך שזה היה ב-recurrent neural net, Neural Nets, יש איזשהו וקטור או כמה וקטורים בודדים שבעצם מייצגים את כל הזיכרון, אוקיי? כל הזיכרון עד עכשיו. ותחשבו עכשיו, למשל אם יש שאלה שמורכבת משני משפטים, עכשיו אתם צריכים לבנות וקטור, גם מאוד מאוד ארוך, שהוא מכיל את הייצוג ואת כל התכונות הסמנטיות של המשפט הזה.
Okay.
זה מאוד מאוד קשה. והטרנספורמר, מה שהוא עושה, הוא בעצם לא רק אפשר עיבוד מקבילי, אלא הטרנספורמר לוקח את כל הדאטה, כל פעם שאני מגנרט טוקן, אני לוקח בחשבון את כל הדאטה, באורך הקונטקסט כמובן, שהייתה לפני. אוקיי? הוא לא זוכר, היה איזה מאמר, אני לא זוכר איך הוא אמר, אתה לא יכול לייצג משפט שלם על ידי וקטור בודד. זה פשוט לא עובד. יש כל מיני שיטות לעשות אמבדינג, והיום דרך אגב, המודל לשפה המודרניים כן מצליחים לעשות את זה, אבל נכון לתקופה שהטרנספורמר יצא, זה היה מאוד מאוד קשה.
פה אנחנו בעצם, בהקשר הזה אנחנו מדברים בעצם על ה-self-attention mechanism, כאילו שהטרנספורמר הציג.
Self-attention ו-cross-attention, אוקיי? אנחנו יכולים, אתם רוצים שאנחנו ניכנס ל-self-attention ול-cross-attention?
כן, בואו נדבר קצת מה זה אומר self-attention, כי זה בעצם היה הרגע בתוך הטרנספורמר. וגם אם צריך תמונות, אנחנו יכולים להוסיף אחר כך על הסרטון איזה תמונה שתיים.
אז בעצם כשאנחנו מדברים על, בואו נדבר על המשימה, יש הרבה משימות בצפה הטבעית, אבל בואו נתרכז במשימה של לענות על שאלה, אוקיי? אז בעצם לענות על שאלה יש שני שלבים. יש את עיבוד השאלה, ויש את הגנרות של התשובה. עכשיו, מה זה עיבוד השאלה? בסופו של דבר, עיבוד השאלה זה בעצם לקחת את כל מה שהיה בשאלה הזאת, ולהגיע לאיזשהו ייצוג. זה מה שאמרתי, זה היה בלתי אפשרי ב-Recurrent Neural Net, וזה כבר נהיה אפשרי בטרנספורמר, בגלל שיש לארכיטקטורה אדברט אוסמטית, שאני לוקח ממש באופן מפורש את כל הדאטה שהיה לפני זה, כמובן בתוך הקונטקסט, יחד. אז בעצם, מה זה self-attention? Self-attention זה בעצם מנגנון שמאפשר לי לבנות את סוג של המשפט, תוך כדי שאני לוקח בחשבון את כל מה שהיה באותו המשפט, אוקיי? זאת אומרת, יש לי משפט, אני עכשיו, לא יודע, נמצא עכשיו בסוף המשפט, אני רוצה לקחת בחשבון את כל מה שהיה, כל הטוקנים
ש... אולי בוא תסביר את זה עם איזושהי דוגמה, על משפט ספציפי לבחירתך.
אוקיי,
אז בוא... מה זה אומר להיות מודע בעצם למשפט.
אוקיי, אז בוא נגיד שיש... בוא נגיד נתחיל משאלה מתמטית, אוקיי? אז נגיד אנחנו שואלים שאלה מתמטית, כמה יהיה 2 פלוס 2, אוקיי? כמה יהיה 2 פלוס 2? יש לכם נגיד 5 מילים, נגיד שזה 5 טוקנים, זה לא מדויק אבל מספיק טוב, ואני עכשיו רוצה לגרום למודל שפה לענות על השאלה הזאת. עכשיו מודל שפה הוא לא כאילו, מודל של משין לורנינג הוא לא מבין מילים, אז צריך להגיע, צריך לייצג כל מילה שיש במשפט, על ידי וקטור, אוקיי? אז... וזה מה שנקרא טוקנייזר. זה השלב הראשון, בוא ניכנס קצת יותר עמוק, זה בעצם השלב הראשון של הטרנספורמר, ובעצם רוב מודלי שפה, שאני לוקח כל מילה, מפרק את זה לטוקנים, שזה סאבוורדס, ואז לכל אחד יש את הוקטור שמייצג אותו. אוקיי? זה מה שנכנס, הוקטורים האלו, כמה יהיה 2 פלוס 2, אז 5 וקטורים כאלו נכנסים לבלוק הראשון של הטרנספורמר. אוקיי? זה מה שנכנס. עכשיו, זה לא מספיק, אוקיי? כי מאותם המילים אני יכול להרכיב הרבה משפטים, לא הרבה משפטים, אבל משפטים במובנים קצת שונים, סדר המילים הוא מאוד מאוד חשוב, ואז אני מכניס את המילים האלו לתוך מנגנון הטרנספורמר, ואז אני בונה, נגיד, בכל שלב, תן שנייה להסביר את זה בצורה קצת יותר, אז בעצם אני עכשיו רוצה לבנות את הייצוג של המשפט. נגיד יש לי טוקן האחרון, הנקודה, אוקיי? אז אני רוצה עכשיו, כשאני מגיע לנקודה הזאת, לבנות את הייצוג המשפט שהוא תלוי בכל הטוקנים האלו, בכמה יהיה 2 פלוס 2. אז בעצם המנגנון של ה-attention זה בעצם מודל, אפשר להגיד מודל מתמטי, זה ממש כאילו אפשר להציג את זה על ידי נוסחאות, שבעצם מאפשר... לבנות את ייצוג המשפט הזה, תוך כדי התחשבות בכל מה שיש במשפט הזה. אוקיי? זה נקרא self-attention. למה זה self, ולמה זה שונה מ-cross-attention, שתכף נדבר על זה? זה נקרא self-attention, בגלל שאני רוצה להתחשב במה שהיה במשפט עצמו.
כן.
לא, כשאני מגנרט, אני צריך להתחשב במה גנרטתי, ובמה היה במשפט עצמו. פה אני צריך להשתמש רק במה שהיה במשפט עצמו. אוקיי? וזה נקרא self-attention. איך זה נעשה, מכפילות פנימיות וכאלו, בואו לא ניכנס לזה, זה גם פחות חשוב. בגדול, מה שקורה, כל פעם אני מנסה להבין כמה אני צריך להתחשב בכל מילה במשפט, בכל מילה אחרת. אני בונה איזשהם מקדמים, אני מחשב איזשהם מקדמים, וכל פעם אני צריך להבין איך אני צריך להתחשב בכל מילה שיש במשפט. זה self-attention. אוקיי?
כן. וזה, נגיד, כן. נגיד סתם משפט של אני הולך לצרפת, אז כאילו הולך צריך להיות מובן שזה קשור הולך לצרפת,
נכון.
צרפת צריך להיות מקושר, הולך נכון, זה צריך להיות מקושר נכון. למילה אני, נכון. זה כאילו הקישור בין המילים שבאמת, כן, מעניין.
נכון.
אם ניגש לפני שאנחנו יכולים לקרוס אטנשן, שזה אני, האמת שאני לא כל כך מכיר, הייתי שמח כן לשאול, אוקיי, זה מה עם טרנספורמרים, בשביל להבין את הקישורים בין המילים, משתמשים במשהו שנקרא self-attention, שכאילו איך שמקשר את כל המילים עם כל המילים, ולכל קישור בין כל מילה, נותן איזשהו משקל ערכי. איך זה היה במה שהיה לפני הטרנספורמרים, עם R&Ns, כאילו, איך היה קישור בין הערכים של המילים?
אז כל הכוח של הטרנספורמרים בעצם נובע ממה שאני הולך להגיד עכשיו, מההבדל שאני הולך לציין אותו עכשיו. כי ב-Current Neural Net, ולא משנה מה זה היה, היה GRU, היה LSTM, היה כל מיני דברים, אתה עכשיו, אתה הולך בצורה סקוונציאלית, זאת אומרת, אתה עכשיו אומר, איזה משפט, סליחה, איזה משפט אמרת?
אני הולך לצרפת.
אני הולך לצרפת, אתה עכשיו נמצא במילה צרפת, אוקיי? מה בעצם האינפוטים שלך? האינפוטים שלך, אחד האינפוטים שלך, זה בעצם כל הזיכרון, וקטור אחד, שצברת עד עכשיו, וקטור אחד, והאינפוט שלך זה הייצוג של מילה צרפת. זאת אומרת, אתה בעצם עם הוקטור הזה, עם הוקטור של זיכרון, זה בגדול זה שני וקטורים, אבל אתה יודע, אפשר תמיד לקנקט אותם ולהסתכל עליהם כווקטור אחד. אתה בעצם, כשאתה נמצא בצרפת, כל הזיכרון שלך הוא בעצם שני וקטורים. לא את הייצוג של אני הולך ל... אלא וקטורים שיש שם מייצגים שאיכשהו בתקווה הצליחו להפיק את כל התכונות האינרנטיות של מה שלפני. והטרנספורמר הזה, וזה כל ההבדל, עושה את זה בצורה מפורשת. הוא ממש לוקח את כל המילים ומחשב את ה-self-attention, הוא ממש מחשב את הקשר של צרפת ואימני, ממש מחשב את הקשר עם צרפת והולך, ממש מחשב את הקשר עם צרפת ולב, וזה כל ההבדל, זה כל הכוח. זה לא רק נותן לך אפשרות לחישוב מקבילי, שזה מאוד מאוד חזק, זה אקסרון מאוד גדול של הרננים, שאתה כל פעם אתה יכול להכניס טוקן. זה נותן לך אפשרות להתחשב באופן מפורש, מילה מפורש זה מילה שהיא מילת מפתח פה. זאת אומרת, אתה כל פעם שאתה בונה, נגיד שאתה נמצא בתוך הקונטקסט, היום דרך הקונטקסטים הם מאוד ארוכים, מ-28,000 טוקנים, אתה כרכים שלמים, אתה יכול לקוף לקונטקסט, אבל כל פעם שאתה נמצא עכשיו בסוף המשפט, אתה מתחשב באופן מפורש בכל מה שהיה לפני. משפט, בקטע טקסט, כן.
כן, אז רק כדי כאילו, להבין, את מה שאני הבנתי מזה, שעם RNN זה פשוט היה לך וקטור אחד, שהיית כאילו כל פעם מעדכן אותו עם עוד טוקן ועוד
שני טוקן. שני וקטורים יותר נכון, כן.
שני וקטורים, ואז עם הזמן, בגלל שאתה משנה את הוקטור, הרבה מערך נאבד. אתה אומר שאי אפשר לשמור נכון. הרבה דאטה בתוך דאטה טקסטואלי או סדרתי נכון, בצורה נכון. אפקטיבית עם וקטור אחד.
נכון. אני חייב לציין שהיו כל מיני שיפורים של STM, יצאו עשרות מאמרים שניסו לעשות עם זה משהו, אבל יש את הבעיה האינרנטית הזאת שאתה לא משתמש בצורה מפורשת בכל מה שהיה לך בקונטקסט. ודרך אגב, לפני שאנחנו עוברים לקורס attention, צריך להבין טרנספורמר, זה איזשהו בלוק אחד שיש בו, בוא נדבר על בטרנספורם עם self-attention. self-attention, יש שם עוד כמה שכבות, נורמליזציה, פחות קשור, ותחשוב שבמודלי שפה מודרניים יש מאות כאלו בלוקים, אחד על השני. מאות בלוקים של הטרנספורמר, שכל אחד לוקח את הייצוג של הקודם, ודרך אגב יש גם כאלו שלוקים לא רק את הקודם, אלא כמה קודמים, יש כל מיני וריאציות של הטרנספורמרים, אבל תחשוב שזה לא בלוק אחד שעושה את הכל, זה הרבה בלוקים זהים, שבעצם בסוף מקבלים את סוג של הדבר הזה, שהוא בעצם מבטא את כל התכונות האינרנטיות של המשפט.
מעולה, מעניין מאוד. היינו בסלף אטנשן, אם תוכל לתת, בואו נתקדם לקרוס אטנשן.
אז עכשיו יש קרוס אטנשן, אוקיי? עכשיו אני צריך לגנרט את המשפט, אוקיי? אז לגנרט, כשאני מגנרט את המשפט, נגיד אני מגנרט את התשובה, או שאני מגנרט את התרגום, אני צריך להתחשב בשני דברים, אוקיי? אני בעצם צריך להתחשב במשפט המקור, שאני צריך לתרגם, או שאלה שאני צריך לענות, ואני גם צריך להתחשב במה שכבר יצרתי, אוקיי? וההתחשבות בשאלה, במה שאני צריך לתרגם, זה נקרא קרוס אטנשן. למה זה קרוס אטנשן? כי אני מגנרט משהו, זה משהו חדש. אני לוקח את הדברים שהם בעצם לא מאותו מנגנון שאני מגנרט עכשיו, אלא מהשאלה עצמה, ממשהו אחר, ממשפט אחר. בגלל זה נקרא קרוס אטנשן. ודרך אגב, יש, כשאני מגנרט, יש שם בפנים גם את הסלף אטנשן, אבל הסלף אטנשן הזה מתייחס רק למה שגנרטתי עד עכשיו. זאת אומרת, כשאני מתחיל לגנרט, נגיד אין לי טוקנים בכלל, אז אין מה לעשות. שאני גנרטתי טוקן, אז יש לי self-attention של טוקן אחד, ואם יש לי גנרטתי שתיים, אז יש שם מנגנונים, אנחנו לא ניכנס לשם, יש שם דברים מאוד מאוד נחמדים, ויש הרבה מאוד חומר באינטרנט על זה, אבל כל ההבדל בין cross-attention וself-attention, ש-cross-attention לוקח, מתחשב במה שהיה לא יודע, בשאלה, או במה שצריך לתרגם בחלק האחר, וself-attention מתחשב בכל מה שהיה בתוך עצמך, מה שנקרא. קשה להסביר את זה.
בוא שנייה ניקח את זה. אני הולך לצרפת. כמו שאמרנו, self-attention זה בעצם הקישור בין כל הטוקנים של עצמם. בוא ניקח את, אני הולך לצרפת, איך cross-attention מתממש.
בדיוק, אוקיי. אז אני הולך לצרפת. עכשיו, אני עכשיו מגנרט, I'm going to France, אוקיי? זה הטיוט. ואני עכשיו, אני יצרתי I'm going to. עכשיו אני צריך לייצר France, אוקיי? אז cross-attention לוקח בחשבון את מה שגנרטתי, וגם את מה שהיה במשפט המקור. את כל מה שיצא מהמנגנון הזה, מהרבה מאוד בלוקים של הטרנספורמרים, שיצא אפשר לקרוא לזה אנקודר. זה לא לגמרי מדויק, אבל בוא נקרא לזה אנקודר. והסלף אטנשן, הוא לוקח בחשבון רק I am going to. זה בעצם שני מנגנונים שהם באים אחד אחרי השני. אוקיי? אחד אומר, טוב, אני עכשיו צריך להבין מה אני גנרטתי, ואז זה בעצם הסלף-אטנשן. ודבר שני, אחרי שאני מבין מה כבר גנרטתי, אני צריך לקחת בחשבון את מה שהיה לי בשאלה עצמה. אוקיי? זה הקרוס-אטנשן. קרוס, כי זה נלקח ממשהו אחר. אוקיי? ותחשבו, כן,
זה במשימות שיש לך, לצורך הדוגמה, במשימה של תרגום משפה א' לשפה ב', שיש לך את כל הטקסט הראשוני, כאילו אני הולך לצרפת בעברית, ואז אתה צריך לתרגם טוקן אחרי טוקן, או מילה אחרי מילה באנגלית, I am going to France. כן. אז כאילו, הקרוס אטנשן, הקרוס מגיע מהמקור, נכון? מהמשפט המלא בעברית, והסלף הנוכחי זה כאילו, I am.
כן, לגמרי זה. דרך אגב, יש כמה סוגים של ארכיטקטורות של טרנספורמרים, שהם אנקודר, אנקודר ודקודר, דקודר הוא לגנרות, אנקודר הוא למשימות של סנטימנט אנליסיס, שאתה צריך להוציא לו מספר, או כמה קטגוריות, או נגיד, יש את הנר, named entity recognition. אני לא בטוח ששווה להיכנס לכל הדברים האלו. עוד דבר שאני אגיד, שגם כשאני מגנרט, יש לי הרבה מאוד שכבות של הטרנספורמרים, אבל תחשבו שבשונה מהשכבות של הטרנספורמרים, נגיד של האנקודר שמכיל רק את הסלף-אטנשן, כל שכבה, כל בלוק של טרנספורמר, שיש כמה עשרות ומאות כאלה, מכיל גם סלף-אטנשן וגם קרוס-אטנשן שם, בגנרות. זה מאוד מאוד חשוב. זו התמונה שצריכה להיות בראש. אז עזבו את המתמטיקה חשובה כמובן, אבל אני לא יכול להגיד
שמתמטיקה
לא חשובה אחרי שכן. אבל גם צריך להבין גם בגדול מה הרעיון. הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט, לא צריך להיות גאון מתמטי בשביל להבין את הרעיון הזה. יצרת משהו? כן, דם, אוקיי.
עכשיו, אז זה הטרנספורמרים באמת, וזה כאילו מה שגוגל הוציאו את המאמר Attention and Loss is All You Need ב-2017, ואז לאט לאט היו כל מיני חברות כמו OpenAI שלקחו זה על עצמם כדי, ועשו לארכיטקטורה הזאת איזשהו סקייל, עם GPT-2, 3, ואז בסוף מה שבאמת התפוצץ ולדעתי הגיע לידיים של משתמשי קצה, שזה ChatGPT או GPT-3.5, שזה לקח את הטרנספורמרים, את הארכיטקטורה, ואז היה בו איזשהו סוויץ', לפי ההבנה שלי, מה שהיה מיוחד עם ה-ChatGPT מעל הטרנספורמרים, זה איך שימנו אותו, עם ה-RLHF.
זה נכון. זה לא רק RLHF, היו שם עוד דברים. אז בואו אני אספר לכם כל הסיפור. קודם כל, דבר אחד קטן שצריך להבין, כי המאמר השני שיצא אחרי Attention All You Need is BERT, וברט הוא בעצם, הוא כמובן גם טרנספורמר, וזה היה טרנספורמר שהיה מורכב מאנקודר ודיקודר. לא משנה, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל
מתי ברט יצא?
נראה לי ב-2018, הוא יצא כמה חודשים אחרי Attention is All You Need, לדעתי, אבל צריך לבדוק את זה. אני די בטוח שזה יצא זמן קצר אחרי Attention is All You Need, וכל הסדרה של GPT זה משהו שמכיר רק את הדיקודר, אוקיי? עדיין אפשר להכניס בו טקסט, אבל אופן ההפעלה הוא קצת שונה. זה מה שצריך להבין. זה שתי ארכיטקטורות שהם שתיים טרנספורמרים, אבל אחד זה אנקודר ודקודר, והשני זה דקודר בלבד, ונפסיק להיכנס לנושא הזה. בוא נדבר, כן. אתה רוצה לשאול משהו?
כן, לא, זהו, רק בנגיע, בוא תן לקהל, מה זה אנקודר, מה זה דקודר.
אז בעצם...
הסבר נורא מופשט.
אוקיי, אז בעצם גם אנקודר ודקודר הם קצת שונים גם באופן שמאמנים אותם. צריך להבין שבגדול דקודר הוא משהו שהוא מגונרד, הוא משהו שהוא מאומן בשביל גנרט טקסט, ואנקודר הוא בגדול מאומן כדי לבנות את ייצוג הטקסט, לביצוע של כל מיני משימות כמו sentiment analysis, כמו NER, הוא לא מיועד בשביל גנרט, הוא בעצם אתה לוקח את הפיסה של טקסט, אתה צריך להגיד האם זה sentiment שלילי, חיובי, או שאתה צריך להגיד כל part of speech, מה, לא יודע, מה זה נקרא part of speech משהו, אני לא זוכר איך זה נקרא, למשימות כאלה שאתה לא צריך לגנרט שום דבר. אוקיי, זה האנקודר, ומאמנים אותו בצורה טיפה שונה, פשוט אם אנחנו עכשיו ניכנס איך מאמנים אנקודר ודקודר, ודקודר זה בעצם אותה ארכיטקטורה, אבל היא מיועדת בשביל לגנרט, זאת אומרת, היא ממש מיומנת לגנרט טוקן אחרי טוקן, זאת אומרת, היא מיומנת למשימת גנרות, נכון שהיא כל פעם מבונה ייצוג את מה שכבר גונרט, שזה עושה אותה קצת דומה לאנקודר, אבל... המטרה פה ליצור מכונה או ליצור מודל שמגנרט, לא שמאבד טקסט ועושה איזשהו משימה לטקסט, אלא מגנרט, זה כמו דיסקרימינטיבי, יש machine learning דיסקרימינטיבי ויש גנרטיבי, אז אנקודר מיועד בשביל המשימות הדיסקרימינטיביות, ודקודר בשביל משימות גנרטיביות, ויש גם ארכיטקטורה שהם כוללים גם את האנקודר וגם את הדקודר,
שזה גם צריך להם. הגנרות, נראה לי, רק אני אגיד שזה כאילו בעברית זה יצירה, נכון? יצירת מילים.
נכון, יצירה. מה, לא מכיר את המילה הזאת?
לא, אני מכיר, רק מוודא שאנחנו שאמרנו את זה בפרק.
בכל זאת, פודקאסט. לא פשוט.
סבבה, סבבה. ברור, ברור. אז בואו ניכנס לאימון של GPT. אכן, היו כמה אלמנטים... מעניינים באימון של GPT. אז איך זה בעצם GPT 3.5 וכל מה שבא אחר כך? דרך אגב, קשה להגיד מה היה ב-GPT 4, כי הם פרסמו מאמר של כמעט 100 עמודים, ולא אמרו כמעט שום דבר, חוץ מזה עד כמה אנחנו חזקים, עד כמה אנחנו טובים פה וטוב שם, ולא היו כמעט פרטים טכניים, אז קשה להגיד מה היה ב-GPT 4. עכשיו, אז בואו נדבר על מה היה ב-GPT 3.5. וכמובן משהו דומה כנראה היה ב-GPT 4. אז האימון בעצם היה מורכב משלושה שלבים עיקריים, אוקיי? השלב הראשון בעצם זה אימון רגיל. אימון רגיל, קודם כל מה זה אימון רגיל, דרך אגב, לא דיברנו מה זה אימון רגיל. אימון רגיל, אתה לוקח קורפוס מאוד מאוד גדול של טקסט, שאתה סקרייפינג מהאינטרנט, לא יודע, תכנים של טוויטר, גם יש, אני בטוח שהם... לקחו כמה דברים שאין להם הרשאה לקחת, אז היו כל מיני, אבל לקחו קורפוס עצום של לא יודע, טרות, אולי יותר, של טקסט, ועל מה הם אמנו אותו? הם אמנו אותו למשימה מאוד מאוד פשוטה, חיזוי של טוקן הבא, מכניסים את זה ומנסים להחזות את הטוקן הבא, ככה מאמנים דקודרים דרך אגב, זה כל המשימה, אפשר, יש כל מיני שינויים קלים לפה או לשם, אבל בגדול זה חיזוי של טוקן הבא, וזה קורפוס ענקי של טקסט, הוא כמובן לא באיכות מאוד גבוהה, למרות שעכשיו יש שיטות שהן לא מצריכות מתייגים אנשים בשביל לנקות, ויש גם שיטות שהן, אתה יודע, לא יודע, נגיד אם בטקסט מילה מופיע איזה יותר מ-4 פעמים ברצף, אז זורקים את הטקסט הזה. יש שיטות לנקות, אבל בגדול זלוקים קורפוס מאוד מאוד גדול של טקסט, ומאמנים על חיזוי של טוקן הבא. זה השלב אחד, אוקיי? השלב השני הוא בעצם מה שנקרא SFT. מה זה SFT? זה Supervised Fine Tuning. כשאתם רואים מילה Supervised, אז כנראה שצריכים להריח שיש שם איזשהו דאטה מתויג. וכמובן כן. שיש שם דאטה מתויג. שיש שם דאטה מתויג באיכות יותר טובה, למשל, לא יודע, למשל זוגות של שאלות ותשובות, וזה גם, דרכב, זה לא חייב להיות זוגות של שאלות ותשובות, יכול להיות שפשוט דאטה באיכות גבוהה. אבל עדיין...
שבאדם עבר עליו.
כן, שבאדם עבר עליו, לדעתי על כל אחד, על כל אחד מהדאטה סטים האלה, לא באדם אחד, אלא כמה אנשים עברו על זה, לפחות. אבל זה דאטה באיכות גבוהה, שבעצם מאמנים אותה עם אותו אובג'קטיב. חיזוי של טוקן הבא, זאת אומרת, אני רוצה לקבל שאלה, ובסך הכל אני רוצה לקבל, אני רוצה שהמודל בסבירות מאוד גדולה, כמה שיותר גבוהה, יגנרט לי את התשובה שיש לי בדאטאסט. מאוד מאוד, כאילו, בוא ניקח, יש שם הרבה כמובן ניואנסים, אבל בגדול זה מה שעושים. זה שלב רגיל. היו עושים את זה גם לפני, כן.
אז השלב הראשון, פשוט לקחו את כל האינטרנט, ולימדו אותו, לימדו את המודל, פשוט בלי שבן אדם יסתכל על זה, כאילו לא סופרוויזד, אנסופרוויזד, מילה אחרי מילה אחרי מילה, עד שהוא למד משהו, ואז לקחו את אותו מודל, ואימנו אותו על דאטה טיפה יותר ספציפי, שבן אדם כן עבר עליו.
לא ספציפי, זה דאטה, סליחה שאני כותב לך, זה לא דאטה ספציפי, זה דאטה פשוט בייחוד יותר גבוה.
מה ההבדל בין שני האימונים? למה צריך את א' וב'?
אוקיי, אז כשאתה לוקח טרות של דאטה מהאינטרנט, אין לך שום דרך לבדוק מה האיכות שלו. ויכול להיות שיש שם דברים פוגעניים, דברים לא נכונים, דברים שלא יודע, דאטה לאנשים פרטיים וכל מיני דברים כאלו. כאילו, כי אתה לא בודק את זה ידנית. ובאימון הזה, לפחות לפני הרלייצ'ף שאנחנו תכף נתייחס, שגם הרלייצ'ף יש לו אותה מטרה, אז בעצם באימון הזה על הדאטה שהוא סופרווייז, בעצם אומרים, טוב, אנחנו רוצים עכשיו לתת למודל הזה כיוון, שהוא כיוון יותר הגיוני, אוקיי? זה בעצם הייתה המטרה, אוקיי? אבל זה התברר כי לא מספיק טוב, אוקיי? אתה מאמן, עדיין המודל למד הרבה מאוד מהקורפוס הענקי הזה של דאטה על כל האינטרנט, שיש שם הרבה דברים, בוא נגדיר אותם בשפה רק לא טובים, אוקיי? אבל התברר שהסופרוויזד פיין טיונינג הוא פשוט לא מספיק, הוא משפר את המודל, אוקיי? אבל עדיין לא מספיק. עדיין, לפני שעשו את ה-RLHF, עדיין המודל על שאלה מה הדרך הכי טובה לשדוד בנק, הוא עדיין היה מסביר לך מה הדרך הכי טובה לשדוד בנק. ודרך אגב, הגרסות הראשונות של... כן, אפשר היה לתחמן אותם. לדעתי, אני גם לפני כמה חודשים...
על חציות של זה, אני חושב.
מה זה? כן, כן. אני גם לפני כמה זמן... לא, יש לי דברים שאני לא פרסמתי, כי אני לא רוצה שאנשים ינצלו את זה. אז אני הוצאתי לפני איזה חודשיים, אני הוצאתי מ-GPT-4 חודשיים, שלושה אולי, אני לא זוכר. נראה לי... לא, זה לפני שלושה חודשים, כי זה היה לפני השבת השחורה. אז אני זוכר, ואז הצלחתי להוציא ממנו... דברים מאוד פוגעניים, בוא נגיד ככה, אבל הייתי צריך ממש להתאמס בשביל זה. עכשיו, אז הסלב השני הוא בעצם SFT, Supervised Fine Tuning, זה ראשי תיבות שלו. עכשיו, עדיין, כמו שאמרתי, זה לא מספיק טוב. עדיין המודל עושה hallucinations, זה המודל, אז הוא ממציא דברים, המודל לא בטוח. אתה יודע, אנחנו רוצים שהמודל, לתת את זה, לא יודע, לכל ילד, שילד יכול להשתמש במודל הזה. והוא לא היה מספיק בטוח. אז עכשיו היה מאמר מאוד מפורסם, שהוא יצא לדעתי ב-2021, זה צריך לבדוק, שהוא נקרא Instruct GPT, שהם אמרו, בוא נאמן את המודל, למלא את ההוראות של בני אדם, כמו שצריך. לעקוב אחרי ההוראות, ובעצם לענות את מה שהבן אדם רוצה, שזה מה שנקרא מיושר. או alignment, כאילו מילה alignment נהייתה מאוד פופולרית בקהילה, כן. בקהילה, כן. של אלמים, אז שיהיה aligned, אבל ממה aligned? aligned עם הציפיות של בני אדם בעיקר, זה
שזה גם
אתה רוצה, נכון, זה גם לא, כמו שאומרים במתמטיקה, זה גם לא מוגדר היטב, זה לא איזה הגדרה במתמטיקה שמוגדרת היטב, כל אחד מצפה דברים טיפה שונים, אבל מה המאמר הזה בעצם עשה? הוא בעצם רתם אחת הטכניקות של reinforcement learning, או למידה באמצעות חיזוקים, לאימון של מודל שפה. אז מה הוא בעצם עשה? אוקיי? בעצם כל דרכיו, RLHF לא מתייחס רק למודל שפה. RLHF זה פשוט, לא יודע, זה פשוט, נגיד, אתה יכול לאמן, סתם אני אומר, רובוט, ואם יש כאיזשהו human feedback, לא יודע, אתה נותן לרובוט לעשות משהו, תיאורטית, כמובן שלא עושים את זה ככה, אבל תיאורטית אתה יכול לתת לרובוט לעשות משהו, בכל שלב יש בן אדם שיושב ואומר, טוב, זה טוב, זה לא טוב, זה טוב. אז זה reinforcement learning, כשאתה נגיד מאמן רובוט, כשאתה מאמן רכב אוטונומי, ויש איזה בן אדם שיושב בלופ ואומר, טוב, זה טוב, זה לא טוב, ואז אתה בונה בעצם מודל, על סמך הפידבק של בן אדם, אתה בונה מודל שבעצם...
מנסה לשמח את הבן אדם.
בדיוק, בדיוק, שהוא בעצם, יחכה בקוף את, את, את הציון של בן אדם נותן לפעולה, אוקיי? זאת אומרת, זה היה קיים הרבה לפני מודל השפה, זה, אני פעם אמרתי, מה, הרלי צ'ף הומצא ל-LLM? לא, הרלי צ'ף הומצא לפני 20 שנה. משהו כזה, בוא נגיד ככה, לא פחות, לא פחות. עכשיו, ומה בעצם עשו? אמרו, טוב, מה הייתה הבעיה הזה בשלב של supervised fine tuning? הבעיה הייתה שזה לא סקילבילי. למה זה לא סקילבילי? אתה אימנת את המודל שפה שלך על קורפוס אדיר, ואתה לא יודע לשערך כמה דברים לא טובים יש בקורפוס הזה. ועכשיו אתה מאמין קורפוס, בסדר, הוא גדול, אבל הוא סדרי גודל יותר קטן מכל מה שאתה אימנת. אתה לא יכול לצפות, גם הדאטה שלך הוא מאוד מאוד איכותי, עדיין אתה צריך הרבה דאטה, דאטה מגוון, שהמודל שפה ילמד בעצם דרך ה-SFT הזה, איך בעצם להיות בטוח ואיך להיות aligned. וזה כמובן לא סקיילבילי, אתה לא יכול עכשיו ליצור דאטה בגודל של כל האינטרנט, שהוא דאטה איכותי. זה לא סקיילבילי, זה פשוט מאוד יקר. Okay. אוקיי? גם חברות מאוד רשות לא יכולות לעשות את זה. אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו נלך בכיוון של RLHF. מה בעצם נעשה? בעצם הם עשו דבר כזה, אנחנו בעצם, הם אימנו מה שנקרא reward model. מה זה reward model? reward model, מודל תגמול, אני קורא לזה בעברית מודל תגמול, אני לא יודע, אתם, עברית שפתם שלכם, תגיד, זה מודל תגמול, מודל תגמול, אז מה זה התגמול הזה? התגמול הזה זה בעצם, בהינתן שאלה ותשובה, אתה מכניס את השאלה ואת התשובה למודל, ואז המודל נתן עד כמה התשובה מתאימה, נגיד אם זה בין 0 ל-1, אם התשובה מאוד מתאימה, היא טובה, היא בטוחה, הוא נותן לך, אם התשובה לא קשורה, או שתשובה שאסור לתת אותה, אתה נותן משהו קרוב ל-0. אז בעצם השלב הראשון היה אימון של המודל הזה, ואז אחרי שיש לך את המודל הזה, אתה יכול לאמן מודל שפה, בדומה למה שאימנו דברים אחרים עם RLHF. הרי יש לך מודל שאתה יכול להכניס לשם את התשובה ואת השאלה והתשובה, ואז אתה יכול לאמן מודל שפה בגדול למקסם את הריבורד הזה. זה לא כל כך פשוט, דרך אגב, אנחנו עוד מעט ניכנס לזה למה זה לא כל כך פשוט, אבל בגדול, אם יש לך מודל כזה שבהינתן שאלה ותשובה אומר לך עד כמה זה aligned, כמה זה מיושר, עד לא משנה כמה ambiguity יש בדבר הזה, עד כמה זה מיושר לפי ההגדרות של בני אדם שעסקו בזה, אז אתה יכול כבר לאמן מודל שפה בצורה שהיא די סטרט פורוורד, אוקיי? עכשיו, אבל איך מאמנים מודל כזה?
כן, אז האמת ש... אז אתה אומר שהריוורד או התגמול שניתן ל-ChatGPT באימון השני שלו, בעצם האימון שאחרי שאימנו את כל, את GPT על כל הטקסט שיש באינטרנט, ועכשיו רוצים שהמודל יהיה פחות, יהיה יותר מיושר, אז עושים את האימון השני, אז אומר שיש לו את המודל תגמול, שבעצם אפשר להריץ את זה, כאילו המודל יכול לגנרץ כל מיני אוטפוטים, ואז המודל תגמול השני אומר לו, קח נקודה כי צדקת, קבל 0 נקודות כי טעית, אבל אז זה לא human in the loop, זה מודל אחר in the loop.
נכון. אז איפה human in the loop? אתה עדיין צריך human in the loop, למרות שיש כבר שיטות להוציא את ה-human מהלופ הזה. עכשיו, איך אתה מאמן מודל ריבורד כזה? אתה, בשביל לאמן מודל ריבורד, אתה צריך תשובות טובות, ותשובות פחות טובות, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול לאמן מודל תגמול כזה, בלי שיש לך דאטה מתויג. ואיזה דאטה מתויג? איך בעצם? אנחנו לא ניכנס איך אמנו את זה, כי יש שם הרבה דקויות שאני מכיר, אבל זה לא יעניין את הצופים שלנו לדעתי. או שאנחנו יכולים להקליט עוד פודקאסט וניכנס לדבר הספציפי הזה, כי זה דבר...
אנחנו בטוח נביא אותך לעוד פרק, מייק, זה בטוח.
כן, וזה דבר קצת נחמד, אבל בואו, אבל בגדול מה שעשו, אמרו, טוב, אנחנו עכשיו יש לנו מודל שפה, אנחנו נשאל אותו שאלה ונגנרת 3 תשובות, אוקיי? או אפילו בואו נקליט עם 2 תשובות. ואז מושיבים בני אדם, הנה בן אדם בלופ, איזו שהוא יותר טובה. זה הרבה יותר פשוט, תחשבו שזה הרבה יותר פשוט, ועכשיו מלבקש מבן אדם לענות על שאלה. אוקיי? לענות על שאלות, כאילו, זה הרבה יותר קל לנו, לבני אדם, להגיד, טוב, זה תשובה יותר טובה, וזה תשובה פחות טובה, וזה מאוד חכם. בוא נגיד, אחד ההברקות שהיה בדבר הזה, זה לא כל ה-RLHF, וכל השיטות מ-reinforcement learning שהשתמשו. הדבר הגדול פה, היה בעצם לתת משימה לבני אדם שהיא משימה יחסית קלה. אוקיי, לא עכשיו, טוב, תכתוב לי תשובה טובה, ותשובה לא טובה, ותשובה ממש לא טובה, בוא ניתן למודל לגנרט, ואז אנחנו נושיב אנשים, ושהם ידרגו את התשובות האלו.
מייק, איך עושים את זה בסקייל בעצם, אל מול הכמויות מידע המאוד מאוד גדולות האלה? בעצם?
יש ממש אפליקציות, יש ממש כאילו, אתה יכול להיכנס לאינטרנט, אני חושב שלא מיסטרל, אולי למה עשו את זה, ממש יש איזה ממשק, שסתם אני אומר שיש איזו שאלה ויש לי תשובות ואתה מדרג, ממש ממש יש ממשקים, לפחות היו ממשקים כאלו.
אפילו את ChatGPT פתאום בימים האחרונים התחילו להכניס לי שתי תשובות, וזה האמת זה קצת מעצבן, כי אני צריך לקרוא שתי תשובות להבין מה, איזה אחד אני מעדיף.
כן, אז בטח יש שיטות לעשות את זה בצורה יעילה, אני לא כזה מבין בממשקים נוחים, אבל צריך להבין פה את מה הרעיון, והרעיון לדעתי, אני רואה בו, אם לא גאונות, אבל איזושהי מוברקות ברמה מסוימת, איך בעצם לקבל דאטה מאוד איכותי, על ידי מאמץ לא מאוד גדול של בני אדם, מאמץ שהוא מתאים לטבע האנושי, לדעתי זה דבר גדול. אוקיי, זה שהם עשו עכשיו. עכשיו, אז אוקיי, אז עכשיו יש לנו את המודל הזה. עכשיו, למה אני אמרתי שאחרי שיש לנו את המודל הזה, זה לא סתם למקסם את התגמול. בעצם, מה עלול לקרות אם אנחנו ממקסימים את התגמול? אני לא יודע האם אתם שמעתם, יש כל מיני, מה שנקרא, adversarial examples. אוקיי? אז בעצם אם אנחנו סתם מעמים מודל, לוקחים מודל אחרי שני שלבים הראשונים, שזה unsupervised, דרך אגב, המושג יותר נכון זה לא unsupervised, אלא self-supervised. כי unsupervised יותר מתייחס לקלאסטרינג, וזה self-supervised שיש לך דאטה לא מתויג, ואתה בעצם בונה משימה על הדאטה הזה. זאת אומרת שלא מתויג, אבל אתה בונה משימה, כמו חיזוי טוקן הבא. אז יש את השלב הזה self-supervised, יש את השלב supervised fine-tuning, ובשלב השלישי יש לנו מודל שהוא מודל יחסית טוב. בסדר, הוא לא מדהים, אנחנו רוצים עדיין ליישר אותו לפי הצפיות שלנו, אבל המודל שלנו טוב. אז אם אנחנו מאמנים אותו, לוקחים את המודל הזה, ומאמנים אותו, מקיילים אותו, למקסם את הריבורד, אנחנו נגיע למצב שמודל כן ימקסם את הריבורד, אבל הוא יכול לגנרט ג'יבריש, שפשוט יצא, אתה יודע, אנחנו אימנו את מודל הריבורד הזה, על כמות דאטה סופית. זאת אומרת, אנחנו כיסינו, מה שנקרא במרחב העצום הזה, שכל מיני תשיבות, אנחנו כיסינו איזשהו מקום מאוד מאוד קטן. ואם אנחנו עכשיו נאמן מודל, השפה שהוא מודל יחסית טוב, ואנחנו נמקסם רק את הריבורד, אנחנו נגיע למודל שיגנרט לך ג'יבריש, אוקיי? ג'יבריש זה במקרה
הריבורד הוא, גם אם הריבורד הוא הפידבק של הבן אדם?
אתה צריך לחשוב, זה לא שבן אדם יושב ובודק, יש לך מודל, אתה אמנת מודל, האנשים ישבו ותהיגו לך דאטה, כמה דאטה, תהיגו מה יותר טוב ומה פחות טוב, בסדר, יש שם, לא יודע, עשרות מיליוני דוגמאות, זה לא מכסה אפילו, לא יודע, זה מכסה כלום של מרחב של כל האפשרויות. אז אם אתה נותן עכשיו למודל למקסם את הריבורד, לך תדע איפה נמצא הוקטור שממקסם את הריבורד, זה קשה לדעת. אוקיי, אז מה בעצם
עושה? אוקיי, אז כי בעצם המודל, בעצם הפידבק של הבן אדם, הוא רק בשלב של האימון של המודל הקטן, של הריבורד. ואז אחרי שיש לך את המודל הקטן של הריבורד, אתה נותן לו לרוץ עם המודל הגדול לבד בעצם.
לא מדויק. דרך כלל, המודל הזה הוא לא תמיד מאוד קטן. הוא קצת יותר, זה גם מודל שפה עם עוד איזה שכבה אחת, שניים נוספות. הסיבה היא, זה כמו שבתמונות, אני אתן לך דוגמה בתמונות. אתה עכשיו אימנת קלאסיפייר, שהוא בעצם מפריד בין חתולים וכלבים. ואז אתה נותן לו תמונה של בולדוזר. מה עושה? אתה לא יודע. נכון, יש מודלים שאומרים, טוב, יש לו חתול, כלב ולא יודע, אבל אם אתה לא מטפל בזה בצורה ממש ממש ישירה, אם אתה לא מטפל את זה בצורה ממש קשיחה, שהמודל ידע להגיד לא יודע, אתה לא יכול לדעת, הוא יכול לזהות את הבולדוזר הזה כחתול, ויכול להיות ככלב, ויכול להיות אני לא יודע, ויכול להיות חצי חתול, חצי כלב, אני לא יודע. אז כנל במודל הריבורד הזה. אתה מאמן אותו על קורפוס דאטה שהוא נבנה, אבל אתה לא יודע מה בעצם ממקסם אותו? בנוסף לדאטה שנתת, אתה לא יודע מה ממקסם אותו, ומאוד מסוכן לסמוך עליו. ואז מה עשו? שזה גם דבר מאוד מאוד קטן. אמרו, טוב, אנחנו נמקסם את הריבורד, ואנחנו נמקסם את הריבורד בקרבה למשקלים שכבר יש במודל. זאת אומרת, אנחנו בעצם נעשה קיול קל, ממש קל של המשקלים של המודל, שימקסם את הריבורד. זאת אומרת, בנו איזושהי פונקציה שהיא מורכבת מזה שלא נותנים למודל לסטות יותר מדי מהמשקלים מהשלב השני, אבל מצד שני, בסביבה הזאת הקטנה, סביב המשקלים האלו שהתקבלו אחרי השלב השני, אנחנו רוצים למקסם את הריבורד, אוקיי? ודרך אגב, וזה בעצם אומר טוב, אנחנו, זה בעצם קיול עדין כזה, קוראים לזה פיין, לא קוראים לזה פיינטיונינג סתם, זה בעצם באמת פיינטיונינג שלא נותנים לסטות יותר מדי. ודרך אגב, איך שמאמנים את המודל הזה, יש משהו, לא ניכנס איך מאמנים את זה, יש שיטה שנקראת PPO, גם שמה לא נותנים לעדכונים של המשקלים להיות גדולים מדי. יש להם, לא משנה, לא ניכנס לזה. מייק,
זאת אומר יותר מדי. איפה הערך האחד חד ערכי בתוך היותר מדי? איך בעצם ניגשים לזה?
אז בוא נגיד ככה. אני אתן לכם הסבר עם כמה שפחות מתמטיקה שאני יכול, אוקיי? בוא נראה האם זה מספיק מובן. אז בעצם כשאנחנו חוזים טוקן הבא, איך אנחנו חוזים טוקן הבא? אנחנו כל פעם בהינתן הקונטקסט, אנחנו אומרים מה ההסתברות של כל הטוקנים שיש לנו במילון, אוקיי? יש לנו 30,000 טוקנים במילון, אז כל פעם לכל טוקן אנחנו נותנים מילון של 30,000 מספרים, שמסתכמים לאחד, כי זה הסתברות, לפחות ההסתברות צריכות להסתכם לאחד, ואז אני בוחר את המסתברות הכי גבוהה או דוגם. עכשיו, אז בעצם כשאני אומר שאני לא נותן למשקלים לסטות יותר מדי, בעצם איך שעושים את זה אומרים, טוב, אני רוצה לשנות את התפלגות הטוקנים הזאת, אבל לא יותר מדי. וזה נמדד על ידי חיה מתמטית שנקרא KL Divergence, שזה מודד מרחק בין התפלגויות. כי אני לא רוצה שאני לא יודע, שלשנות את ההתפלגות הזאת לגמרי. כי לשנות את ההתפלגות הזאת לגמרי זה אומר להעלות את הסיכוי לגנרט, או ליצור ג'יבריש מוחלט, אוקיי?
כן.
זה לא מסובך, אבל זה פשוט דורש קצת הסתכלות על איך נוצרים הטוקנים.
Okay.
ועוד משהו חשוב, בנוסף לזה, אני לא חושב שאופן-איי עשו את זה, אולי כן, בנוסף לזה שאנחנו נמצאים, שאנחנו לא נותנים למודל להסתובב, כאילו להתרחק יותר מדי מהמשקלים, דרך אגב זה לא להתרחק, כשאני מדבר על להתרחק מהמשקלים, יכול להיות שהמשקלים עצמם משתנים, אבל התוצר לא משתנה, כי יש הרבה מאוד סוגים של משקלים שיכולים לתת את אותו ה-output במודל. זאת אומרת,
כן.
אל תיקחו את מה שאני אמרתי בצורה ממש literally.
כן.
אנחנו מדברים על ה-output. כן. אבל יש פה עוד משהו חשוב, כדי לשלוט במודל הזה עוד יותר, אז הוסיפו ל-RLHF עוד גורם ל-loss function שלו, שבעצם שהמודל צריך לתת ביצועים טובים, על איזשהו טקסט באיכות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא נותנים לו להתרחק יותר מדי, אלא אנחנו בנוסף שאנחנו מקסימים את הריבורד, אנחנו אומרים, טוב, יש פה איזה טקסטים באיכות מאוד מאוד גבוהה, שלא תשאות, הוא עדיין צריך להביא ביצועים מספיק טובים על הטקסט הזה. זאת אומרת,
כן.
RLHF קל להבין אותו מה נעשה, אבל יש שם הרבה דברים עדינים.
כן. אז כדי לסכם את מה שהבנו, כי אני מאוד רוצה גם להביא אותך לנושא הבא הזה, כדי לאמן טרנספורמרים, לוקחים בעצם את כל האינטרנט, ומאמנים את המודל בעצם עם self-supervise, עם עצמו, נותנים לו את המשימה פשוט ללמוד דרך לגנרץ את הטוקן הבא, שזה בעצם את המילה הבאה פחות או יותר, ואז נוצר לך, יש לך את המודל העצום הזה, שהוא מאוד מסוגל מבחינת שפה, כאילו הוא יודע, הוא עובד טוב עם שפה, אבל יש בו גם הרבה תוכן שאנחנו כבני אדם אולי לא רוצים שיהיה יותר מדי מונגש בצורה קלה, אם זה איך לפרוץ לבתים או לייצר פצצת אטום, או אפילו איזה תכנים שלא מתאימים לילדים שהם יכולו גם להשתמש במודלים האלו. אז בעצם לוקחים את המודל הזה ומאמנים עוד מודל של reward, של תגמול, הם מאמנים אותו על human feedback, בעצם אנשים מתגלטים, התשובה הזאת היא יותר טובה מהתשובה הזאת, ואז את הדאטה הזה מאמנים מודל ריוורד, ואז המודל עם הריוורד רץ עם המודל הגדול באיזשהו הרצת אימון נוספת, שהמודל הגדול מנסה למקסם את הריוורד, אבל כל זה בתוך קונטקסט שהוא לא סוטה יותר מדי, כדי שלא המודל הגדול והמודל של הריוורד ימצאו זה שהיא שפה חדשה ביניהם ויעשו איזה משהו מוזר.
בדיוק.
זה ממש נכון, רק פספסת שלב אחד של supervised fine tuning. אחרי self supervised יש את supervised fine fine tuning.
אבל בסוף זה שאתה מרגיש אותו מול הטקסטים. לפני RLHF.
כן. ועדיין אתה לא מקבל תוצר מספיק טוב, אתה צריך את RLHF הזה.
כן. עכשיו, כל זה בעצם הביא אותנו לעולם שאנחנו נמצאים בו היום, נראה לי שכולנו חווים עם שיש לך המון טקסט שמגונרץ בצורה אוטומטית, שיש לך גם תמונות שמגונרצות בצורה אוטומטית, ויש כאילו הרבה דאטה, הרבה מידע באינטרנט, שהרבה יותר קל לייצר אותו. ואז זה נושא שעלה בינינו, שזה יש no more pure information, אין יותר מידע טהור באינטרנט, שזה מביא איתו הרבה בעיות, ובעיקר גם בזמן המלחמה, אז אולי הייתי שמח להעביר את השיחה לכל העולם שאנחנו נמצאים בו כיום עם המידע.
תראו, באמת הבעיה הזאת קיימת, בוא נגיד אם הבעיה הזאת לא הייתה קיימת, המאסק לא היה מכניס את ה-community notes.
תן מה זה community notes ואיך זה עונה על הבעיה הזאת.
אוקיי, אז בעצם עכשיו, מכיוון שיש הרבה מאוד מידע שהוא פייק, גם מידע שהוא מידע ויזואלי, שזה וידאו ותמונות, וגם מידע שהוא טקסטואלי, שיש הרבה מאוד פייקים, אז אמרו, טוב, אנחנו עכשיו אחרי כל פוסט, אני לא יודע אם זה אחרי כל פוסט, אבל אחרי פוסטים שיש בהם מספיק צפיות, אני לא יודע, יש את האפשרות להוסיף קומיוניטי נוט, זאת אומרת, בן אדם יכול לקחת, וממש במסגרת, זה מה שטוויטר נותן, במסגרת הקומיונטי נוט, לכתוב, טוב, הטוויט הזה הוא לא נכון, יש פה איזה פלס קליים, והנה ההוכחות כך וכך וכך. ואז, אם מספיק אנשים, עדיין גם יש עם זה בעיה, כאילו שמספיק אנשים צריכים להצביע על הקומיונטי נוט שהוא נכון, אבל נגיד שהקומיונטי נוט הוא נכון, ובאמת הטוויט היה בו איזשהו פלס קליים, או איזשהו, לא יודע, משהו, איזשהו סילוף של עובדות, אז אחרי הטוויט הזה מופיע מיד את הקומיונטי נוט, שבהם כתוב, טוב, יש את הטוויט, וכשאתם נכנסים לטוויט, אפילו כשאתם מגלגלים, כתוב, טוב, הטוויט הזה הוא פולס, וזה ככה וככה, וזה הוכחות. בוא נגיד, אם הבעיה הזאת לא הייתה סופר רצינית, אני לא חושב שמאסק היה טורח לעשות את זה. אז יש בעיה, בוא נתייחס לבעיה עצמה. אני כבר כמה זמן, ודרך אגב, זה גם, זה לאו דווקא קשור ל-AI, וזה לאו דווקא קשור ל... כאילו זה קשור, כי עכשיו הבעיה הזאת מאוד החמירה, אבל גם לפני מודלי שפה מאוד מאוד חזקים, הייתה בעיה שיש מעט מאוד אינפורמציה שהיא אינפורמציה תאורה. למה אני מתכוון? נגיד פעם, לפני 50 שנה, שקורה איזשהו משהו, גם שנה איזשהו אירוע, לא שלא היו סילופים, היו סילופים, אבל לרוב זה היה, אתה רואה בחדשות את התיאור של האירוע. מה שנקרא, אפשר לקחת אותו קצת לפה, קצת לשם, אבל בגדול זה התיאור של האירוע. היום אנחנו רואים את זה הרבה מסיקור המלחמה, למשל ב-BBC, שבמקום ממש לסקר את מה שקרה, אז מסקרים, כאילו מסקרים את מה שקרה, אבל מוסיפים מה שנקרא קונטקסט. מילה קונטקסט הפכה להיות, זה מילה מאוד חשובה, אבל השימוש בה הוא נהיה מוגזם ולא הגיוני, אבל את כל החדשות לוקחים בתוך הקונטקסט. בסדר, קונטקסט זה מעולה למודל השפה, אף אחד לא, זה מעולה, ממש, אבל אין לנו משהו טהור, יש, קרה משהו, קרה נגיד השבת השחורה, זה קרה, תספרו מה שקרה, אל תבלבלו את המוח שהיה... שלא יודע שהיה איזה סייג' איך זה נקרא? בלוקייד, איך זה בעברית שכחתי?
מצור.
מצור, שהיה מצור רעס, שזה גם דרך אגב, זה לא נכון. אל תקשרו את זה למה שיש בגדה, בסדר, יש בעיות בגדה, אף אחד לא אמר שאין בעיות.
אני חושב שהדוגמה הקיצונית של זה, הדוגמה הקיצונית של זה, שהיה הרבה טענות שאני ראיתי בטוויטר של אנשים שאומרים שאת המידע שליטרלי חמאס צילם, אנחנו ייצרנו באמצעות בינה מלאכותית. וזו הדוגמה, אני חושב שמסבירה את זה בצורה הכי טובה.
נכון, נכון, נכון.
בעיה בעובדות בדור שלנו.
כן, כן, זה דרך אגב, זה סילוף ישיר של עובדות. אני מדבר פה על בעיה שהיא קצת יותר עדינה, בוא נגיד ככה, זה ששמים כל דבר בתוך הקונטקסט, ויש דברים שלא שמים בקונטקסט, בסדר, יש לנו בעיה. יש בעיה עם אגדה, יש, אני לא אומר שאין, יש כן. בעיה, אבל זה מה שנקרא, זה ה... שזה לא קרה בוואקום. כל הדבר ש... הזה, כן.
שיתנות כאילו עכשיו מלאה ב... ב... דעות אישיות ונקודות מבט מאוד ספציפיות על המקרה, במקום פשוט להגיד, זה מה שהיה, כל אחד ייקח את זה איך שהוא רוצה מבחינת הדעה שלו על זה, אבל זה המידע הזיז.
כן, אין לנו מידע דעות, גם בוויקיפדיה, הרי בוויקיפדיה כל אחד יכול לתקן, נכון? עכשיו אני, טוב, אני לא אוהב את ה... לא יודע, אני נגיד לא יודע, סתם נראה, אני נגיד לא אוהב כל מה שקשור לקומוניסטים וכל מה שקשור לצבע אדום, אני עכשיו, ויש לי הרבה דברים רעים להגיד עליהם, אבל אתה יודע, אני יכול עכשיו לקחת ולא יודע, ולכתוב, לשכתב את כל הדף, להגיד הרבה דברים שעוד יותר גרועים ממה שהם באמת. ומישהו אחר יכול להגיד, טוב, הוא לא אוהב קפיטליסטים, אז הוא עכשיו שיגיד על... בגלל זה, כאילו, אתה מסתכל בויקיפדיה, אתה מסתכל במקומות, אתה מתקשה למצוא מקור של מידע שהוא מידע אמין, לא איזה דעות אישיות. הרי נגיד, סתם אני אומר, לא יודע, הרצח עם שהיה בקמבודיה. היה שם רצח עם. זה האוכלוסייה שם ירדה בזה 20% בכבוד זאת, כי שחתו אנשים. אז אני רוצה לקרוא, מה שאני לא רוצה דעות אישיות, שזה, אולי אחד חושב שזה בסדר, שזה היה צריך לשחות אותם, או שאחד חושב ש... אני רוצה לדעת עובדות, והיום זה מאוד מאוד קשה, ומודלי שפה, עם היכולת שלהם ליצור טקסט שהוא נראה קוהרנטי, וכתוב יפה, בלי שגיאות כתיב, וגם עכשיו יש את היכולת ליצור תמונות שבאמת קשה, כאילו, אם היית שואל אותי לפני חצי שנה, אני הייתי עדיין מבדיל. היום התמונות האלו, אין כבר את השש אצבעות, אין את הדברים, זה ממש, זה קשה מאוד להבדיל היום תמונות שמגונרטות על ידי מיד-ג'ורני, במיוחד אלה שבתשלום, ודל-אי וכאלו, מהתמונות האמיתיות, מאוד מאוד קשה. אז גם ככה, גם לפני זה, היה לנו בעיה מאוד מאוד רצינית של חוסר מידת טהור, ועכשיו שמודלי שפה כותבים את הדבר הזה, ואתם מסתכלים, טוב, זה כתוב באנגלית יפה, אז אולי זה נכון? זה יש פה תמונה כן. שהיא מאוד יפה, אז אולי זה נכון, כאילו, זה חשיבה לא נכונה, אבל אני גם לפעמים אני תופס את עצמי, וואו, אני לא יכול לכתוב ככה באנגלית כזאת יפה, אז אולי זה נכון, ואז אני מתחיל לקרוא, זה לא קשור לכלום. אז בעיה מאוד מאוד, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
אתה יכול גם לכתוב בתור מישהו, בסגנון של מישהו אחר, ולבסס צענות שער, אני חושב שכולנו מבינים את הנשק שזה מאפשר.
נכון, אתה יכול ליצור עובדות, יש את כל ה... תראו, זה תמונה, זה חלק מתמונה הרבה יותר רחבה, כי יש מה שנקרא alternative reality, שאני לא רוצה להתייחס למי יצר אותה, יש לי דעות אישיות מבוססות, אבל אני לא רוצה, זה לא מקום לפודקאסט, אבל יש את מה שנקרא את alternative reality, שהעובדות האלטרנטיביות, למה המושג הזה קיים? הרי אם זה אלטרנטיבי, זה לא עובדה, אבל איכשהו המושג הזה קיים, ואיכשהו, זה היה קיים הרבה לפני מודלי שפה.
בכוונה, כל מה שהאמת שלי
ומשהו,
עובדה סובייקטיבית,
בדיוק, כי אני נתקלתי בזה, שאני מדבר שזה היה הרבה יותר לפני מודלי שפה, הרי אני גדלתי בברית המועצות, ולמדתי שם בית ספר, כל ספר ההיסטוריה שאני למדתי, 95% זה שקר, זה לא קשור למציאות, וזה היה הרבה יותר ממודלי שפה, אני למדתי בסוף שנות ה-80, אז כאילו סיימתי בית ספר באמצע שנות ה-90, אז כבר הדברים השתנו, אבל אתה לוקח את הספר ההיסטוריה, שבדרך כלל עכשיו זה הכל חזר שם, אתה לוקח את הספר ההיסטוריה, פתאום אתה מגלה שמה ארצות הברית עשו במלחמת העולם השנייה, אז עזרו קצת, פה נתנו קצת מציאות, לא שנלחמו נגד היפנים, לא שזה, לא ש... אם לא היו עוזרים לברית המועצות, אז הנאצים היו מרסקים אותם, כשהם שלחו שם כמות אדירה של כל דבר. וזה עד הרבה לפני מודלי שפה, אתה יודע, זאת אומרת, הם יצרו את המציאות האלטרנטיבית שם אצלם. ואם אתה מסתכל, כן. נגיד, עכשיו על צפון קוריאה, זה עוד יותר גרוע.
זה כל המשפט שההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, שבעצם המשפט הזה אומר, כאילו, יש את המציאות האלטרנטיבית, או עובדות שהן עם נקודת מבט ספציפית. ועכשיו, כאילו, עכשיו זה הולך להיות הבאה, כאילו, מוכפלת ומפוזרת עם המודלי שפה והמודלי שמייצרים את התמונות. אבל אתה חושב שיהיה לנו איך להילחם בזה מבחינה טכנולוגית, איכשהו כן לזהות, דיטקטורס?
לצערי אני פסימי בנושא הזה. אני חושב שלא משנה, כן, אני פסימי בנושא הזה, אני חושב שעל כל דטקטור שלא נמציא, ימציאו מודל שפה, או מודל לגנרות וידאו, או מודל לגנרות תמונות, שיעקוף את המודל הזה, זה לגמרי חתול ועכבר, או שאתה כל פעם יוצר מודלים חדשים לדטקשן, כל פעם אתה במרוץ הזה. בוא נגיד, אתה לא יכול עכשיו טוב להגיד, יש לי מודל, יש לי דטקטור, והוא יעבוד. אתה כל הזמן צריך להיות, כי ביום שאתה מוציא את הדטקטור, או שבוע יהיה לך מודל שאתה לא תזהה כלום עם הדטקטור. אז אני חושב שאולי צריך לחשוב על מנגנונים אחרים, לא לתת לכל אחד גישה. אני לא יודע, בוא נגיד ככה, אני לא יכול לחשוב על שיטות, בוא נגדיר אותן, דמוקרטיות, להתמודד עם זה, כי אני חושב שפשוט יש אנשים ויש גורמים שלא צריך לתת להם גישה לדברים האלו, כי די בטוח שהם השתמשו בהם בצורה זדונית ומזיקה לאנשים אחרים.
אבל נגיד, מה שאמרת עם הדיטקטור, שאתה צריך כל פעם להוציא גרסה חדשה, אם אני לוקח את הדוגמה מעולם הסייבר, זה כאילו, זה העולם, שאתה כאילו כל פעם אתה, אתה יודע, אתה צריך גם התקפי וגם הגנתי, אתה כל פעם צריך למצוא חולשות חדשות, כי סוגרים לך את החולשות בקוד, ואתה צריך למצוא חולשות בקוד, כדי לסגור אותם לפני שמוצאים אותם, אז זה כאילו ממש איזשהו מרוץ כזה, שהטובים נגד הרעים, לא יודע איך...
נכון, אבל פה, מכיוון שיש... תראה, אני עובד בתחום הסייבר, אני יודע שיש את המלחמה הזאת, אבל לדעתי במודל לשפה, המצב מורכב, כי בסדר, אתה עשית דטקטור שהוא מנצח, איזה מודל הוא מנצח? הוא מנצח את מיסטרל, הוא מנצח צ'אט GPT, הוא מנצח את הג'מיני של גוגל, הוא מנצח את זה של, לא יודע, של פייסבוק, איך זה נקרא, למה וזה, ואז פתאום, למחרת, יכולים להוציא לך איזה מודל שהוא משלב את זה, ואז מה תעשה? אתה עכשיו, בוא נגיד ככה, אני חושב שפיתוח של דטקטור הזה, הוא יותר קשה מלפתח, כאילו, לפי הרגשתי, אני לא עוסק באדברסריאל משין לורנינג, יש איזה תחום שלם שהוא בעצם עוסק בתחום הזה, זה לא רק אדברסריאל משין לורנינג, איך בעצם להתמודד עם הפייקים האלה, איך בעצם לזהות משהו שהוא נוצר על ידי המודלים של משין לורנינג, ואני חושב, לי יש הרגשה שהרבה יותר קל פה לשבור את הדטקטור הזה, מאשר אחרי זה לפתח דטקטור חדש שהוא ישבור את מה ששבר את הדטקטור הקודם, לא יודע, יכול להיות ש... בוא נגיד כך, אני מקווה שאני טועה פה, באמת אני מקווה.
על התשובה, כאילו, דבר נוסף, שכאילו, האמת שאני ויהיה מעלה לנו פרק שקראנו לפני כמה ימים, שנעלה גם כן, שדיברנו עליו, שזה באמת צריך פה איזשהו שינוי תרבותי באמת לצורה שבה אנחנו צורכים תוכן, כמובן באינטרנט, אבל גם לא באינטרנט, כאילו, אתה כבר לא יכול פשוט לפתוח את העיתון ו... לשאוב את המידע, אגב, זה נגד משהו, קצת ביקורת נגד לארץ, בארץ כאילו כולם יצאו נגד העיתונות הבריטית או האמריקאית, על הדברים ההזויים שהם עושים, ואיך שהם מציגים את המלחמה בישראל, ובצדק, אבל אותו דבר גם קורה בארץ, כאילו, העיתונות בארץ, וזה, אז כאילו אנחנו ממש, הפתרון הכי, עכשווי, זה פשוט, שזה קצת באמת אולי עצוב, זה של... פשוט להיות עם עין הרבה יותר ביקורתית על כל מה שאתה צורך, וכדי לבסס את הדעה שלך, אולי לחפש 100 מקורות מידע במקום 2.
זה בדיוק מה שאני עושה, אני עושה את זה כבר עשרות שנים. להריץ נוטס עם עצמך. נכון. אני עושה את זה עשרות שנים, כי בעיניי, כמו שאני אמרתי לכם, האלטרנטיב ריאליטי הזאת, העובדות האלטרנטיביות האלה, הן קיימות עשרות שנים, לכל הפחות. ואני כל פעם שאני קורא משהו, יש איזה שניים, שלושה מקורות אולי שאני מאמין להם יותר, שאני אתן להם יותר משקל, אבל בגדול אני תמיד...
שאלה
למה
אתה מאמין להם?
יכול להיות שהאמונה שלי, אתה יודע. נכון, יש מצב, תראה, זה מאוד קשה, והבעיה הכי גדולה, איך אנחנו נגדל ילדים, אנחנו נחנך ילדים, על מה? כאילו, תראה מה קורה עכשיו עם הדור הצעיר בארצות הברית, שלא יודע, ש-20% לא מבינים בשואה, וזה הרעילו שם דור שלם, הטיקטוק עם כל השטויות שמריצים שם, ועם כל התעמולה הפרוגרסיבית הזאת, בלתי מרוסנת. אני לא יודע, איך שאני רואה, אני לא בן אדם צעיר, איך שאני רואה, יכול להיות שגיד טוב, זה בגלל שאתה לא צעיר, אני רואה שהגרדיאנט של העולם הזה הוא לא נמצא בכיוון טוב, ואני לצערי כנראה לא מספיק מושכל ומשכיל וחכם בשביל להגיד איך לתקן את הגרדיאנט הזה בשיטות שהן לא שיטות קשות מאוד וקשוחות. אני לא יודע, אולי אנשים, כן, אולי היו אנשים חכמים שלא יודע ש... אבל מה שקורה היום...
עם המידן... זרקת את זה, אבל דיברנו על זה גם בפרק הקודם שהקלטנו, אני חושב שזה מסכם את הבעיה. יצא לאחרונה איזשהו מאמר שאומר באמת שאחד מתוך חמישה אנשים בגילאים בין 18 ל-29 בארצות הברית מאמין שהשואה זה מיתוס. ואם אנחנו לא יכולים להסכים על דבר כזה, אני חושב שזה מציג בצורה מאוד מאוד מפחידה את המציאות שבה אנחנו חיים.
וזה לא רק זה, תראה, יש הרבה מאוד דברים שהם אולי נראים לך כפחות בעייתיים, כי זה פחות קשור ליהודים, אבל טוב, אני אגיד כמה דברים שהם אולי לא פוליטיקל קורקט, בסדר, מקסימום תחתכו את זה אם אתם לא רוצים. אז כל הפרוגרסיביות וכל האנטי-וייטנס הזה, שכל בן אדם לבן הוא כאילו אופרסור, או שכאילו הוא כבר נמצא בעמדה נחותה, כי לפני 200 שנה הוא עשה איזשהו משהו. לא, הוא, זה, לא, זה אפילו לא הסבא רבא שלו, זה קשור, אבל כאילו שפעם נגיד היה את העבדות בארצות הברית, אני מבין, ואני מכיר את העובדות האלו. אני מכיר את העובדות, ואני אומר שזה היה, זה היה, וזה היה נורא, וזה באמת היה נורא, ושהביאו אנשים מאפריקה לשם, ומלא מת, וכל מה שקרה, אני מבין שזה נורא, אבל זה לא סיבה עכשיו, שכל בן אדם, שהוא לא שחום מספיק, טוב, אתה עכשיו אופרסור, מאשימים אותנו בזה שאנחנו white oppressor, שאנחנו אופרסור לבנים, תסתכל על האוכלוסייה של ישראל, כאילו מה, קודם כל, כאילו, וכל הבועה הזאת, הרי זה משהו לא הגיוני, כל האנטי-וייטנס הזה, מה שנקרא, כל הווקנס הזה, זה אולי לפני איזה 20 שנה, אני רק כמו איזה בסדר, משעים, זה הגיע לממדים מפלצתיים, אני ממש חושש מזה, תראו מה קורה באוניברסיטאות המובילות, זה לא איזו אוניברסיטה כקמייקה, okay. סליחה על המילה, זה בהרווארד, זה בפן, זה נורא מה שקורה שם.
אני מסכים, אני כן חושב שיש הרבה מזה גם, כאילו זה איזשהו גלגל כזה של קיצוניות שעולה ויורד, בהקשר של, זה יחסית חדש, אבל בכלל בהקשר של אידיאולוגיות, כאילו, יש לך איזה, נגיד לפני 100 שנה היה את כל מה שקרה באיטליה, בגרמניה, שזה כאילו, אידיאולוגיות מאוד קיצוניות עם כאלה ואחרות שגורמות לאיזשהו, כנראה איזשהו מלחמה גדולה או איזשהו קונפליקט מאוד קריטי. יש איזשהו קונפליקט ואז יש איזו תקופה שזה יותר כזה חוזר כאילו ליותר moderated כזה. אבל מצד שני יכול להיות שזה, אני איזה נאיבי אופטימי גם כן, גם יכול להיות.
אני פחות מסכים איתך בקטע הזה, אני אגיד לך, אני כל שעובר הזמן, אלא בגלל שאני מזדקן, אני לא יודע, אני נהיה יותר ויותר פסימי, ואני רואה מה קורה כאילו בטיקטוק, אין לי טיקטוק, אבל אני יודע מה קורה שם, באינסטגרם אני רואה מה קורה, אני יודע מה קורה בטוויטר, אני יודע מה קורה באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, ובעולם, זה לא יודע, אני מאוד מקווה שאתה צודק, זה מה שאני יכול להגיד.
אני חושב שזה לא בהכרח אופטימיות, כאילו, מה שאדם אומר, במובן המופשט של אופטימיות, כי בסוף, אנחנו כרגע בגל של ההקצנה, הגל השני.
כן.
אני חושב שזה עיקר העניין, זה פשוט להיות מודע שעבודה צריכה לעשות בציר הזה, כי מכוח האינרציה אנחנו בהרבה מבנים לא הולכים למקום טוב.
זה נכון,
ואם יש מישהו שמאזין לנו שהרבה בטיקטוק, כאילו תדעו שזה מכונת תעמולה משומנת של הרבה גורמים מאוד חזקים, והתוכן שצורכים שם הוא כאילו יכול... הרבה מהם הוא, הכל בסדר, זה חבר שלכם או חברה שלכם רוקדים, אבל גם על הדרך מכניסים כל מיני אידיאולוגיות כאלו ואחרות, בלי ששמים לב.
וגם אינסטגרם קורה, כאילו, דרך אגב. בדרך אגב
אינסטגרם, נכון. אבל, כן, לא יודע, אנחנו כאילו צעירים, אז אולי האופטימיות עוד לא נעלמה לגמרי, אבל אבל כן אני רואה, אתה יודע, גם נגיד הפודקאסט הזה למשל, אתה יודע שאתה כן מנסה לייצר תוכן שהוא מעניין ואין, אולי כן יש איזו אידיאולוגיה מאחורה, אני לא יודע.
אני אגיד לך מה, למה התוכן שלנו הוא בהרבה מובנים הוא תוכן שהוא קשה מאוד לעוות אותו. כי אתה לא יכול לעוות מתמטיקה. במתמטיקה אין עובדות אלטרנטיביות. בסדר, במתמטיקה יש גיאומטריה של רגילה, של אוקלידוס, ויש גיאומטריה של לובצ'סקי. בסדר, זה שני גיאומטריות עם אקסיומות, קצת, עם אקסיומות שונות, אבל בסדר, אבל זה שתי גיאומטריות. במתמטיקה אין כזה דבר, יש נכון, לא נכון, או לא הוכח. אין פה, ונגיד בטרנספורמרים, מה אתה יכול? אני יכול להגיד לך כל מיני דברים על טרנספורמרים, בסדר, יכול להיות שאני בפודקאסט אמרתי משהו לא מדויק, אז מישהו מעצמי יגיד, טוב, מייק אמר משהו לא מדויק, אני אומר, בסדר, אמרתי משהו לא מדויק, יכול להיות. אבל הרבה יותר קל, כי במדע ובטכנולוגיה, במתמטיקה, בפיזיקה קצת יותר קל, כי אפשר לסלף שם ניסויים וזה, אבל במתמטיקה, מאוד מאוד קשה ליצור, בגלל זה אני מאוד אוהב מתמטיקה, קשה ליצור מציאות אלטרנטיבית. יש לך מציאות, יש לך דברים נכונים, יש לך דברים לא נכונים, יש לך דברים שאתה לא יודע עדיין.
אני חושב שמה שאתה מחפש בכללי, אני אשליך את זה על צריכת מידע, בסוף אני חושב שהגישה המדעית היא מה שהובילה להתפתחות הטכנולוגית והביאה לנו את כל מה הביאה לנו את הסטביליזציה שבה אנחנו חיים. אני חושב שזה, אפשר לקחת מזה הרבה גם לצריכת מידע, כמו שאמרנו. שהמידע הוא קיים, יש הרבה מאוד עובדות, ומחר יכול לבוא כמו שהיחסות באה ושינתה את פני המדע, אבל כן. כל הגישה להתקדמות והתפתחות זה על בסיס עובדות. אני חושב שזה, וחשוב לזכור את זה, וחשוב גם להיות פתוח לזה, אבל שיש איזשהו common ground, איזשהו בסיס שכולנו מסכימים עליו, ומתוכו אנחנו מתקדמים קדימה.
כן. אני מסכים. בדרך כלל, אפשר עוד נקודה ברשותכם? קצת לא קשורה, אני פתאום נזכרת, נראה לי נקודה מעניינת. כי יש עכשיו, קשורה למה שאנחנו מדברים. לא נקודה אופטימית, אני מצטער. אבל מדברים עכשיו הרבה שהמודלי שפה, המודלי של machine learning, הולכים להיות משוכללים יותר ויותר, ויכולים לעשות הרבה דברים ממה שאנשים יכולים לעשות, ואז הרבה אנשים כבר לא יצטרכו לעבוד. או שיצטרכו לעבוד, לא יודע, שלושה ימים, או יומיים, או לא יודע, משהו כזה. אני, אין לי בעיה שאנשים, לא יודע, לא יעבדו, אין לי שום בעיה, אם מכונות יכולות לעשות את זה, או אם איזשהו, לא יודע, מודל, כל שיכול לעשות את זה, אין לי בעיה, אבל הבעיה פה, שאני מאוד חושש מזה שיתפנה להרבה אנשים זמן פנוי. אני מאוד חושש, ואני רואה את זה עכשיו בהרבה מקומות, כל הצעירים שאין להם עבודה, שכנראה, לא יודע, אולי מקבלים שם איזה וולפר מארצות הברית, או כל מיני קצבאות, בדרך כלל הם לא עושים דברים חיוביים, אז אני מאוד חושש מזה שאנחנו עובדים קשה, עמלים לפתח את הבינה המלאכותית הזאת, ואז בסופו של דבר אנשים יתפנה להם זמן, והם יחריבו את העולם. זה חשש אמיתי, אני באמת חושש מזה, ו... עוד פעם, אני מאוד מקווה שאני לא צודק פה, אבל אני פסימי בקטע הזה.
כן. אני חושב שאני, כאילו, אני רואה איך זה יכול ללכת לשם, אז אני מבין את הפסימיות גם. פשוט חושב שיש גם, אחד, אני גם חושב שהרבה מאוד אנשים לא תיגמר להם העבודה בקרוב, אני כן חושב שיש פה איזושהי, תהיה איזו אינטגרציה מעניינת, כאילו, לפחות לזמן מה, כאילו, עם כל מיני קו-פיילוטים, ואנשים יוכלו לעשות דברים, כאילו, שלא עשו בלפני, ש... פתאום לייצר הארי פוטר חדש, סרט חדש משני חבר'ה בבית, אז כאילו, אבל שזה גם אפשר לעשות, כאילו, פתאום יש להם הרבה יותר זמן, אבל יש להם גם כלים לחקור את היצירתיות, אבל אני מבין איך אפשר לקחת את זה למקום הזה.
זה לא יקרה מחר, אני לא מדבר שזה יקרה מחר, אני לא חושב שזה יקרה מחר, אבל מתישהו זה יקרה, זה לא שאנשים יתחילו להתבטל, אבל יהיה להם יותר זמן פנוי, אני חושב שזה לא שאנשים לא יצטרכו לעבוד, הם יצטרכו לעבוד, יעשו דברים יותר מעניינים מאשר הם עושים היום, אבל עדיין יתפנה להם זמן, ואני פשוט חושש מהניצול הרע של הזמן הזה.
כן, של הזמן.
אין ספק שזה מצריך חשיבה חדשה על הגדרת העבודה והגדרת המשמעות בסוף של מה אתה קם ועושה.
נכון, יש תיאוריות כלכליות, צריך לפתח איזושהי תיאוריה כלכלית שאיכשהו מטפל, זה מצב חדש, זה לא, אני לא יודע, אולי יש עבודות על זה, אני לא מומחה לכלכלה, אבל זה מצריך באמת פיתוח של דברים חדשים.
מה שיוצא בעיקר מ-OpenAI בהקשר הזה, זה באמת כל ה-Universal Basic Income, שכולם יקבלו איזשהו אינקאם בסיסי, אבל פה אני חושש, כי דווקא איפה שהחשש שלי אגב הוא, שנגיד, אם כולם יקבלו Universal Basic Income, אז הכוח של... כל הדמוקרטיה בנויה על זה, של ה-individuals יש כוח, שהכוח השפעה שלהם הוא קריטי, והם יכולים אפילו שביטות ו-unions, כאילו, שאנשים יכולים לשבות עם הרגליים שלהם, ולהפעיל כוח ו-leverage על מנהיגים, או על בוסים וכל מיני דברים כאלו, ואם אתה מגיע למקום שיש לך Universal Basic Income, שבעצם התרומה של הבן אדם היא מעטה או לא קיימת, אז המאזן כוחות כאילו קיצוני, ומפה להגיע לטוטליטריות זה לדעתי מאוד קל, אז דווקא בקשר הזה, אם מישהו מאזן לכלכלה שזה, למצוא דרך להשאיר את הבני אדם רלוונטיים כמה שאפשר, אחרת...
זה זווית מעניינת מאוד, לא חשבתי על זה. אוקיי. זה לא מוסיף אופטימיות, אבל בסדר, זה מוסיף סיבות לחשיבה החדשה. בוא נגיד ככה. המקור תמיד של אופטימיות שיש בי, שאנושות התגברה על הרבה מאוד אתגרים, ובתקווה שתתגבר גם על זה.
מייק, אני חושב שזו דרך מצוינת לסיים, כי כן הגענו לאופטימיות בסוף. אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו, אתה באמת בחור מאוד מעניין, הרבה מאוד ידע והרבה מאוד סקרנות, שזה מדהים לראות. אני מאוד ממליץ לכל מי שמאזין, באמת ללכת לעקוב אחרי מייק בטוויטר, אתה מקבל כל מיני ג'יסטים קטנים יומיומיים, אבל גם יותר מיני, גם סיכורים טיפה יותר ארוכים פעם בשבוע, אפילו שפשוט מעניין, אחלה דרך להישאר מודכן בעולם. וזהו, גם תודה רבה, כאילו, שקדש לנו את הזמן, ושיהיה לך המשך שבוע נפלא.
תודה רבה לכם, ואני ממש נהניתי לדבר אתכם, אז אם יש לכם עוד איזה נושא, אנחנו נוכל לדבר על הנושא הזה. יש ארכיטקטורה חדשות.
יהיה פה פרקים הבאים. אני לא אומר פרק, אבל יהיה פה גם פרקים הבאים.
סבבה.
Thank you.